שלום וברוכים הבאים לפודקאסט עתיד הבנייה, הפודקאסט שמדבר על כל מה שקרה, קורה ויקרה בעולם הבנייה. אז איתנו כאן כרגיל ניר, בעל תואר מהנדס, פודקאסטר וגם בעלים ומנכ"ל של חברת הבנייה נווה בגדדי, חברה עם סיווג הבנייה הגדול ביותר בישראל, ג5, וגם בעל תואר שני במנהל עסקים ומשפטים, וגם אני, כאן, ניסן שטראוכלר. אז מה העניינים ניר?
מעולה, מעולה, מה שלומך, ניסן?
מצוין, כיף, חוגגים גם עצמאות, אז אתה יודע, זה ככה תמיד תחושה טובה וחגיגית וכיפית, 75 שנה, בואו נתקדם ל-750 שנה הבאות ונקווה שהן יהיו טובות.
בעזרת השם, אני מקווה מאוד, באמת יום ככה משמח ומרגש, צריך לזכור להתרגש גם, לא
נכון.
רק להתלונן או משהו כזה, אנחנו צריכים, חייבים להתרגש.
כן.
על המדינה שלנו, על הבית שלנו, על החופש, מאוד לא מובן מאליו.
כן, אנחנו קמנו, אנחנו איזשהו דור שקם לתוך המדינה, לתוך מדינה שמתפקדת, שעובדת עם משברים, מלחמות, אבל עדיין מובנת מאליה, ורק דור אחד אחורה, הדור של ההורים שלנו, חיו בתוך מצב שהוא, מצב מאוד, בוא נגיד, מאיים וקשה, והכל לא מובן מאליו, והיו חלק מהקמת המדינה, שלא לדבר על הדורות של הסבא והסבתא, שזה בכלל. אז כן, זה באמת, אנחנו ברי מזל, ממש ברי מזל בעניין הזה, וצריך להעריך את זה.
נכון. אני אומר תמיד שזה תור הזהב היהודי שלא היה כדוגמתו אף פעם. לא בימי דוד המלך ולא בימי שאול המלך או שלמה המלך. זה פשוט מדהים באיזה מקום אנחנו חיים בחופש ועם תרבות תוססת ועם... אני מאוד מעריך ומוקיר את זה.
שנדע לשמור על זה. הלוואי. אוקיי. טוב, אז אנחנו במעבר חד, אנחנו נדבר על עולם הבנייה, ונשאל כמה שאלות קודם כל, אז האם נגד עינינו נחפר בור נוסף בעולם הדיור, וכזה שיהיה ממש קשה לצאת ממנו? האם אנחנו נמצאים בעיצומו של הליך שממש מתעצם מול ולנגד עינינו, או במילים אחרות, האם ירידת המחירים הנוכחית, שאנחנו חווים אותה ממש ככה בעצימות נמוכה, היא בעצם בשורה רעה לקונים העתידיים של דירות בישראל, כלומר לרוכשי הדירות, האם מדובר בירידה לצורך עוד עלייה? אז זה בקצרה, אנחנו, או לפחות לא מעט מהקונים, רואים איזושהי בלימה בעליית מחירי הדיור, ויש גם שיח על ירידה במחירי הדיור, או לפחות איזושהי התייצבות, הדבר ממש לא מנותק במציאות, והוא מתקיים הרבה גם בגלל יזמים שקצת ככה מרגישים מלחוצים, כי בוא נגיד שהרווחים שלהם נשחקים על רקע עליית הריבית וההתייקרות של המימון, ויש כאלה שמגיעים לאיזשהו לחץ מסוים למכור נכסים, כי התזרים, מה שנקרא, התזרים המזומנים שלהם טיפה יורד, או אפילו הרבה יורד. אבל בתכלס, במציאות שבה הילודה בישראל היא הגבוהה ביותר ב-OECD או OECD, הביקוש האמיתי רק הולך וגדל, הירידה במחירת הדירות עשויה בעצם לייצר ירידה גם בהתחלות הבנייה, וכל זה יוביל לאיזשהו היצע נמוך לצד ביקוש גבוה, ומכאן לעליית מחירים נוספת, הדרך קצרה עד מתי. אז התיאוריה שהרגע פרסתי כאן, לצערי, לא מופרכת, ומאוד הגיוני שהיא תתגשם, אבל יכולים לקרות עוד הרבה מאוד דברים, והשאלה הגדולה היא, לאן אנחנו בעצם צועדים, ובדיוק על זה אנחנו נדבר היום בפודקאסט של עתיד הבנייה. אז ניר, אתה קודם כל בשטח, חי את השטח כבר הרבה מאוד שנים, משפחה שהרבה מאוד שנים חיה את השטח, ראתה משברים של עליות, ירידות, ראית באמת המון, למדת המון, עד כמה אתה פוגש היום בשטח את הירידה הזו, המדוברת הזאת של מחירי הדיור? כי הרבה פעמים אנחנו מדברים על כל מיני מבצעים כאלה ואחרים, או על איזשהו ככה הצעות כדי לא להוריד את המחירים, אבל יש תחושה שבאמת יש איזושהי בלימה ואפילו ירידה מסוימת.
אני חייב להגיד שקודם כל הירידה הזאת, so called ירידה, היא לא לגמרי ירידה. אם אני אשאל את השאלה הבסיסית ביותר, כמה זה עולה בכסף, אז פתאום המחיר של הדירה לא באמת השתנה, ואולי קצת עלה. גם אם לקבלן כביכול משלמים קצת פחות, העלויות המימון עלו בכל כך הרבה, שבכלל הביטוי של הירידה הזאת היא כמעט לא קיימת בפועל, זאת אומרת, במציאות. ואני אומר, גם נוצר פה איזשהו מעגל מציאות כזה, שהוא... אני לא יודע, כאילו, אם להגיד אותו כמרושע או לא מרושע, אבל הוא
אכזרי.
מעגל מאוד מאוד קשה. מאוד קשה, זאת אומרת, אנחנו רואים בצורה מובהקת, פחות התחלות בנייה, זה משהו שרואים אותו ממש, אנחנו רואים פחות פרויקטים, אנחנו רואים, כמו שאמרת, יזמים חוששים, ובמילים אחרות, היצע יורד, ומצד שני, וכל זה מטובל בכלל בעלויות מימון, שזה תבלין, אתה יודע, אני אומר, צ'ילי, סטרואיד, אם תקרא לזה איך שאתה רוצה לתבלין הזה, לתבלין המציאות הנוכחית בענף הבנייה, עלויות מימון שהן מאוד מאוד גבוהות, ואתה יודע, אנחנו כל הזמן מדברים על הנושא הזה של הביקוש, אתה יודע, הוא לא באמת יכול לרדת.
לא.
אני קראתי איזושהי כתבה בגלובס ש, שהביקוש יורד בתל אביב, הוא לא יכול לרדת באמת. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא ריאלי, הירידה בביקוש. האוכלוסייה הגדלה, זה לא נעצר. בסדר? גם אם אנשים יושבים על הגדר כרגע, המציאות היא אחרת. ונוצר פה למעשה מצב מאוד בעייתי, שגם הביקוש למעשה עולה, גם כי יש פחות אנשים שרוכשים. זאת אומרת, אם נניח היום הביקוש הוא עוד פעם, זה מורכב, אבל הביקוש הוא מסוים, בסדר? נניח לצורך העניין, ל-70 אלף יחידות בשנה כדי לעמוד בצרכים כאלה ואחרים. אנחנו היום ב-30 אלף. ויש הקפאה נוספת, וההקפאה הזאת היא גובה מחיר של עוד 5,000-6,000 יחידות דיור, אז פתאום אנחנו ב-25 אלף. ב-25 אלף זה אומר שזה מצטבר עוד יותר, זה אומר שהבלון מתנפח, זה אומר שהלחץ עולה, זה אומר שהביקוש יותר גבוה בתכלס, ואני אומר גם הקצב גידול של הביקוש עצמו עולה. ובמקביל, בצורה אבסורדית, בניגוד למה שצריך להיות, בניגוד לדרך להוזיל מחירים, שזה שיעור ראשון בכלכלה, מה שנקרא היצע וביקוש, ההיצע גם יורד. זאת אומרת, יש כאן, נוצר כאן מצב ש, אין ספק שהמחיר יהיה חייב לעלות. אין כאילו משהו אחר לעשות פה. לא יכול להיות משהו אחר, ואני אגיד משהו אחר, זה גם, אתה יודע, זה מזכיר לי בדיוק את את התקופה לפני מע"מ אפס,
כן.
שהריצו פה איזשהו משהו. עכשיו, מע"מ אפס היה רלוונטי לאנשים מסוימים עם קריטריונים וזכאויות וזה, אבל הוא הקפיא את השוק.
כן.
אנשים היו בשוק מהמע"מ אפס הזה וקפו. קפו על המקום, אף אחד לא קנה, חיכו שיגיע המע"מ אפס הזה. למרות שעוד פעם אני אומר, הוא נגע למעט מאוד אנשים יחסית.
כן.
הזכאות הייתה לכמות אנשים קטנה, ועדיין הוא הקפיא את השוק. וההקפאת שוק הזו כי למעשה ברגע שהתנפצה
הקפיצה את המחירים בכלל כל הפעמים האחרונות שהיו תוכניות זמניות כאלה
בצורה דרמטית ביותר נתנה קפיצת מחירים גדולה והתנפלות זאת אומרת הביקושים פתאום כולם התנפלו על כל האנשים שחיכו
כן
על העשרות אלפים האלה שחיכו, שישבו על הגדר, התנפלו. תודה, וכאן זה שאלה. זה שאלה שבתוך החלל הזה, בתוך הבור הזה, בתוך החור הזה, לא משנה איך תקרא לזה, בתוך החלל שנוצר כרגע, מה יקרה? תודה, אנשים כרגע מחכים. עכשיו אני אומר, מחכים למה? מחכים שהמחיר ירד? מחכים שחוסר הוודאות או היציבות ישתנה, מחכים שהאינפלציה תעצר או תיבלם או תתאזן, מחכים שהריבית תרד, מחכים שהמשיח יבוא, למה מחכים?
אז אני אגיד לך מה, הרבה מחכים לאלף ירידה של הריבית שהיא קוראת את הכיס של האנשים שלוקחים משכנתאות, וגם מחכים ואומרים, אולי המחירים ירדו, כי עכשיו אף אחד לא קונה, או פחות קונים, הרבה פחות. אנחנו יודעים שיש ירידה של 100% בקניות, אנחנו יודעים שמשך הזמן שלוקח למכור דירה הוא בעצם הוכפל. אולי מחכים לאיזשהו מצב שאנשים באמת, היזמים, קבלנים, יחפשו מה שנקרא למכור את הדירות במחירים יותר נמוכים. עכשיו, ברור
כן,
לחלוטין שמי
אתה
שיש לו אורך נשימה לא יעשה את זה. הוא לא יעשה את זה.
אתה מדבר פה על מצב שעוד פעם, לפי מה שאני רואה, המחיר הוא בירידה
זניחה.
זניחה קטנה וגם לא כאילו ירידה זמנית. הירידה היא זמנית. יכול להיות מצב שבעוד חודשים בודדים המצב יהיה קצת יותר יציב, ויבינו גם מה העניינים ומה קורה, והדבר הזה ייפתח. עכשיו להגיד לך משהו, תשמע, אני לא מאמין ולא חושב שהריבית צריכה להיות אפס. לא חושב שהערך של הכסף לא צריך לעלות. זה משהו שהוא לא סביר. הלא סביר זה ריבית אפס. כשהריבית היא עם אחוזים בודדים, סביר בהחלט, בסדר גמור, צריך להיות ככה.
כן.
אני חושב שזה הדבר הנכון, המצב המאוזן והנכון, והמצב הלא מאוזן והלא נכון, הוא מצב של ריבית אפס. עכשיו, היה לנו כמה שנים כאלה,
נכון.
של ריבית אפס.
וזה אנומליה, זה המצב החריג.
עכשיו חכים שהיא תחזור למצב הלא מאוזן לצד השני, שהכסף לא שווה כלום, ואנשים מחפשים מה לעשות איתו. ואתה יודע, אני אומר, מה שהיה, היה. זה לא אומר שזה מה שיהיה. ואם אנשים מחכים, אז כמו שאמרתי, אפשר לחכות גם למשיח. זה לא משהו שזה, ואנחנו מבינים שהביקוש לא יורד. עוד פעם, מי שטוען שהביקוש יורד, יכול להיות שהוא יורד נקודתי באיזשהו מקום מסוים, מקום מיני כאלה, גם, חייב להגיד לך, גם לזה אני פחות מאמין. כי בפועל, החוסר יציבות משפיע, אנשים בהמתנה, הם לא באמת לא רוצים לקנות.
נכון.
בסדר? לא רוצים, כשהביקוש יורד זה שלא רוצים לקנות, שיש עצירה בילודה, שיש משהו שזה, זה לא המצב שלנו. המצב הוא לא כזה.
הם מקווים לתנאים טובים יותר של רכישה, כי פשוט הם חוששים לא לעמוד בעלויות הגבוהות ממילא, ובטח עם ריבית כזו גבוהה. אני רק רוצה להצטרף לדברים שאמרת מקודם, הייתה לי שיחה עם עורך דין ותיק בשוק ההון, שאמר המצב הזה של ריבית אפס הוא המצב החריג והאנומלי. המצב הרגיל הוא שיש ריבית מסוימת. נכון, הריבית עכשיו יחסית גבוהה בטח למה שהתרגלנו, וגם הייתה עלייה חדה בזמן קצר יחסית, כן? אבל נכון. המצב האנומלי היה על האפס, לא שדווקא עכשיו זה מצב שהוא המצב שהוא יותר, בוא נגיד, נורמלי יחסית.
ואני אומר גם, בכסף בפועל המחיר של הדירה לא ירד. אתה מבין? זה כאילו איזושהי אשליה כזאת, שכאילו אתה אומר, המחיר, יש ירידת מחירים. המחיר בפועל, הרוכש לא הוזיל את העלות של הדירה בפועל. זה לא באמת, כאילו לא שילם פחות. אז לבוא ועכשיו להקפיא את השוק, אני חושב שזה עניין של מצב רוח בכלל, דרך אגב. זה לא קשור למימון, זה לא קשור לעלויות מימון, זה לא קשור למחירי הדירות, זה לא קשור, זה עניין של מצב רוח.
אתה לא חושב.
האם יש לאנשים מצב רוח לקנות או אין מצב רוח לקנות? האם הם מפחדים או לא מפחדים? זה איזשהו משהו כזה.
אבל אם אני בא עכשיו לקנות דירה, אני רוכש דירה, יש לי סכום התחלתי של נגיד 300-400 אלף שקל, הרי מאוד קשה לחסוך היום, הכל התייקר. יש לי 300-400 אלף שקל, שאגב, להרבה אנשים גם אין אפילו את הסכומים האלה. עכשיו באים לקנות עם דירה, עם 200-300-400 אלף שקל, לא יכולים להרשות יותר מדי בסכום הזה, אבל בוא נגיד שיש דרישה מסוימת לאחוז מסוים שמביאים מהבית, ואז לשאר משכנתה, ואז אני בא ואני עושה פריסה של המשכנתא, ואני בודק. המשכנתאות במידה רבה יותר יקרות מבעבר. כלומר, אני צריך לשלם עוד מעבר לזה ש... אתה יודע, אני כבר מחויב ל-25-30 שנים קדימה, ואני משלם גם סכום שהוא יכול להיות גדול ב-1,000 וב-800, ואולי ב-1,500 שקלים, יותר מה שראיתי משלם לפני כלום, לפני מה, שנתיים, שלוש. זאת אומרת, יש פה 1,500 שקל לחודש, משפחה, שיש גם ילדים, זה הרבה כסף.
חד משמעי, כן. חד משמעי, כן. אני אומר אבל, תראה, עלויות הבנייה עולות. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא בכלל לא, אתה יודע, זה העסק שלי. ואני אומר לך, חד משמעי, זה לא ליד או בערך, זה לא זה, ולא יודע מה עיתונאים כאלה ואחרים כותבים על דברים כאלה ואחרים, ולא כותבים על זה לדעתי בכלל, שזה בכלל בפני עצמו בעייתי, אבל לא משנה. עלויות הבנייה עולות כל הזמן בצורה מאוד משמעותית. מאוד משמעותית. הדרישות הרגולטוריות הן פסיכיות. הזמן להוצאת היתר בנייה הוא מטורף. הוא לא קיים כמעט, אני לא יודע אם הוא קיים בכלל במדינות מערביות. כמות התחלות הבנייה צריכה להיות לפחות 70 אלף, אני אומר שצריך להיות 70 אלף בשנה סיום.
כן.
אנחנו רחוקים, אנחנו פחות מחצי מזה. מה יהיה? איפה אנשים יגורו?
דווקא הגענו
יש
למקום,
גידול
למקום
גדול
שהתחלות
באוכלוסייה,
בנייה.
האוכלוסייה גדלה כל הזמן, איפה אנשים יגורו? אתה יודע, וזה שאלות שהפתרון אליהם הוא לא פשוט.
אתה יודע מה מבאס? כי שהגענו להתחלות
מעגל
בנייה, שנייה, היית קטוע לרגע אחד, אני אומר שמה שמבאס זה שהגענו כבר למצב שבו יש כ-60-70 אלף התחלות בנייה בשנתיים שלוש האחרונות, שבאמת השוק נהנה מפריחה. ועכשיו אנחנו מבינים שברגע שאנשים לא רוכשים דירות, והיזמים לא רוצים לקחת מימונים על פרויקטים גדולים כי הם משלמים הרבה יותר, וברור שזה אמור להתגלגל על מי שאמור לרכוש את הדירה, שגם הוא הרי משלם הרבה יותר בגלל הריבית, ונוצר פה מצב שכמו שאמרת, של הפסקה, של התחלות בנייה, ואתה חייב כדי להגיע לתוכנית יעד הזה של 2040-2050 לכמות הדירות המבוקשת, אתה חייב הרי לבנות לפחות כ-70 אלף, לסיים 70 אלף דירות בשנה. ואנחנו שוב פעם מתרחקים מזה, וזה חוזר למה שאנחנו אומרים, שכמו
נכון,
שאמרת,
ועכשיו
היצע
אני אומר,
וביקוש.
נכון, ואתה יודע, יש עוד סיבות לירידה בהיצע. דיברנו על העלויות המימון הגבוהות, זה דרמטי אצל יזמים. זאת אומרת, אתה יודע, אתה מסתכל על הרוכשים עצמם, אתה אומר, הם מפחדים לקנות וכל מיני כאלה. נכון. אני רגע רוצה להגיד, כי גם היזמים מפחדים להיכנס להתחייבות בגלל עלויות המימון. אתה יודע, פעם פרויקטים שהיו בינוניים או גבוליים אפילו, פרויקט גבולי, לא מזמן, בעולם הריבית האפסית, היה עובר, היה רווחי, היה גומר, היה מסיים ברווח. היום פרויקטים שהם לא גבוליים, שהם ברמה בינונית, של רווחיות בינונית, היזמים מפחדים מהם. לוקחים צעד אחורה, אנחנו אומרים, לא, לא, כאילו הוא לא יודע, הוא בינוני. עכשיו, כמה בוננזות יש? כמה בוננזות יש? כמה אפשר למצוא ומי מוצא אותם ואיך מוצאים אותם וכל מיני כאלה? זה לא כל כך פשוט.
כן.
כמה פרויקטים שהם מלכתחילה רווחיים? עכשיו, אני אומר עוד פעם, יש בעיה רגולטורית אמיתית במדינה, גם מבחינת היתרי בנייה, גם מבחינת אישורים שונים של רשויות כאלה ואחרות, גם התכנון עצמו, הזמנים הם ארוכים מאוד, חוסר ודאות, אתה יודע, אמרתי, מצב רוח, אני כיזם שואל את עצמי 5 פעמים, מה המצב רוח של הרוכשים עכשיו, מה המצב רוח שלי, אם אני רוצה להיכנס להשקעות, לא רוצה להיכנס להשקעות, כאילו יש כאן שאלות אמיתיות,
כן.
גם על החוסר ודאות, על האינפלציה, על אתה יודע, עצם הדיבור על ירידת מחירים, אתה יודע, אני מדבר עם חברים, יזמים, תשמע, אתה יודע, זה מדברים על זה, זה מלחיץ, אתה אומר, רגע, שנייה, אני נכנס עכשיו להשקעה של איקס מיליונים, או איקס עשרות מיליונים, או איקס מאות מיליונים, אני נכנס להשקעה הזאת, לא, כאילו כולם מדברים על ירידת מחיר. יכול להיות שבאמת המחיר ירד, אז מה אני אעשה? אני מתומחר על 15, על 18, על 20% רווח בפרויקט, שזה המינימום שהבנק דורש. זאת אומרת, בלי זה לא יהיה ליווי בנקאי, זאת אומרת,
בדיוק.
הלקוחות עצמם דורשים ליווי בנקאי, הליווי הבנקאי הוא פלוס מינוס בין 15 ל-20%, זה המינימום שהוא דורש. הפרויקטים על הגבולות של הדבר הזה, זאת אומרת שזה, כי אתה בתוך איזשהו מעגל נוסף אחר ממה שדיברנו עליו,
כן.
שלא לא יכול להתקיים, וזה מקטין עוד יותר את ההיצע, ומגדיל את הסיכון בצורה מאוד משמעותית. אתה יודע, אם אני שם כותרת תחתונה, הסיכון היזמי גדל מאוד, גם בגלל הקיפאון, גם בגלל המצב רוח דיבור, גם בגלל עלויות המימון, גם בגלל הקצאת הקרקעות ולמעשה מה שניתן לבנות בכלל, בשילוב של תבלינים של עלויות ביצוע שעולות, רגולציה שוחקת, זמני תכנון בלתי אפשריים, אתה מגיע למצב שאתה אומר, רגע, אנחנו כאילו לוקחים את זה עוד עכשיו ועוד צעדים אחורה. זאת אומרת, גם הציבור עצמו מנפח את הביקוש ולמעשה כאילו גורם להיצע לרדת, והמעגל הזה למעשה מזין את עצמו. בגלל זה אמרתי, הטיבולים האלה זה סטרואידים. זה אנחנו מזריקים לתוך הסיטואציה הזאת סטרואידים בנוסף להכל.
אני גם צריך להדגיש, צריך גם להדגיש, כשאתה בא וניגש עכשיו, יש איזה קרקע, שמוכרים אותו במחיר מאוד גבוה, אתה מבקש הרי מימון מהבנק, עד שאתה, ושדיברת על הצורך שרגולציה, שאפשר, שבירוקרטיה תפחת, ושיהיה אישורים יותר מהירים, אתה הרי משלם ריבית במשך הרבה זמן על, על קרקע שמחכה לאישורים. אתה משלם כסף וריבית גבוהה עכשיו, בגלל שהריבית גבוהה, על, על המימון שביקשת, והרי דורשים את המימון כדי שיהיה כביטחון, ושהבנק ילווה, ואתה נמצא בתוך מצב שאתה משלם הרבה מאוד כסף, עוד לפני שהתחלת לעשות משהו, ויש הרבה מאוד יזמים, מן הסתם, שזה מאתגר אותם מאוד. יכול, כמו שאמרת, הסיכון עולה. אלה שאין להם את הגב הכלכלי נמצאים בסיכון ממשי, וזה מייצר מצב מאוד לא בריא, ומעבר לזה, ברגע שיש פחות התחלות בנייה, כן? ויהיו פחות מחירות. גם בטווח הרחוק, המדינה, שאני חושב שמשהו כמו 12% מהתמ"ג שלה קשור לענף הנדל"ן, גם המדינה נהנית מפחות מיסים. יש משבר, כלומר, יש פה גם מעגלים שמחלחלים למעלה, והם פוגעים בהכנסות של המדינה, וזה נוצר פה, ואתה הרי כיזם לא יכול למכור, אתה, כל יזם, לא רוצה למכור בהפסד. הרי אתה רוצה לבנות עוד. ואם אתה וכל היזמים ימכרו בהפסד, אז אפשר להגיע בסוף לכישלון עסקי אחר כך, אחרי תקופה מסוימת.
וגם הבנק ידרוש יותר הון עצמי, וגם זה לא כל כך פשוט. זאת אומרת,
מצב קשוח.
רוצים לשמור על היציבות, זאת אומרת, גם בעלי, גם הבעלים עצמם, גם אם נניח איזשהו רוכש יוזיל לעצמו את העלות ב-X שקלים בפועל, הוא מסכן את הפרויקט, הוא כאילו, הוא בעצמו, הוא עושה חור כאילו בסירת גומי. בסדר? לא זה יעלה עוד 100,000 שקל, עוד 50,000 שקל, אבל הוא לא עשה חור בסירת גומי. שאתה יודע, כל אחד כזה שנכנס, הוא מחורר. בסוף יש גבולות. אתה יודע, אני שואל את עצמי כאילו, מה... קודם כל אני אומר לך, כאילו, לפי דעתי, במציאות הנוכחית, זה ירידה שבסופו של דבר תוביל לעלייה. מי שכרגע יושב על הגדר ומתלבט, אם הוא היה אח שלי, הייתי אומר לו, תקשיב, כאילו, תקנה, כי המצב לא הולך להיות יותר טוב, וגם אם ברמה המיידית המחירים קצת ירדו, הם יעלו שוב, ויעלו הרבה יותר. אז דווקא בהקשר הזה אני אומר כאילו לצאת ולקנות, עוד פעם, מי שכמובן יכול לא לעשות את זה בליבר, לא שאני אומר אנשים עכשיו רוצו עכשיו לקנות כמו זה,
כן.
צריך לעשות את השיקול, לראות שבאמת מסוגלים, לראות שהאזור הוא נכון, לראות שהם מסוגלים להחזיר את ההתחייבויות וכל מיני כאלה, ואם לא, עוד פעם, זה סיבות אחרות, אבל אם הסיבה היא, אם יש כסף, ורוצים לעשות את המהלך, וכבר מוצאים את האזור ואת הדירה, וכאילו מחכים רק בגלל מצב רוח או חוסר ודאות, לדעתי זה לא סיבה מספיק טובה לא לרכוש עכשיו, כי המחיר יעלה. אבל אם הסיבות הן אחרות, הן כלכליות, הן לא יודע מה, לא בטוחים, לא שלמים בהחלטה, בבחירה, באיפה לגור, בכל מיני כאלה, אז זה שאלות אחרות. אבל אם המצב רוח רק הוא הפונקציה, אני חושב לרכוש כי המחיר יעלה.
למה אנשים פה יכולים עוד לשלם? אתה יודע, זו שאלה. כלומר, אנחנו במצב, בסיטואציה, לצערי, שאנחנו גם רואים שהמציאות הכלכלית בישראל היא לא מציאות במגמת עלייה, דיברנו על זה גם בפודקאסט הקודם, היא לא במגמת עלייה, ומאז, לא רק שזה לא ישתפר, זה אפילו אורה, וכרגע אנחנו בעמדת המתנה, בעמדת חוסר ודאות, ואחרי זה נשאר אותך לגבי החוסר ודאות, באמת, אולי עם זה אנחנו נסיים.
אני רוצה להגיד עוד משהו, אני חושב שכדי שתהיה ירידת מחירים אמיתית, אז צריך להיות איזשהם קריטריונים אחרים, תראה, בגדול, הם תלויים בממשלה, לפי דעתי. זה לא נכון להטיל את ירידת המחירים על הציבור ועל היזמים. זה לא, לפי דעתי, בוא נאמר ככה, זה לא עבד עד עכשיו, וכנראה שזה גם לא יעבוד. צריך קודם כל להגדיל את ההיצע, אבל להגדלת היצע זה לא בצורה של סתם ללכת ולהוציא, זה צריך להוסיף ערים. תראה, המדינה מחולקת לשבטים, היא מחולקת לאוכלוסיות, יש כאן אוכלוסיות שיש להם צרכים אחרים, חייבים להבין את זה, וצריך לתת מענה לכל אוכלוסייה, לכל שבט. צריך לתת מענה. למשל, חסרים ערים חרדיות, להקים ערים חרדיות. בסדר? זה לא בושה. זה לא בושה. צריך לתת מענה לגידול באוכלוסייה, צריך לתת מענה. הם חיים בדרך מסוימת, צריך, אני אגיד לך יותר מזה, זה לא רק להקים ערים חרדיות, זה להקים ערים חרדיות עם שכונות לפי החסידויות ולפי החצרות, לתת להם את המענה שהם צריכים.
הם עושים את זה ממילא, אבל... כלומר, אני יודע
לא, ש... זה לא... תראה, כיום זה לא חוקי. אתה לא יכול להקים עיר חרדית כאילו בהגדרה, כי כאילו זה פוגע בשוויון של אנשים אחרים וכאלה. כן. צריך לתקן את הדבר הזה. ובמקביל להקים ערים לאוכלוסיות אחרות. עוד פעם, מה זה אומר? תראה, אני לא אומר, אם אדם, כל אדם באשר הוא רוצה לגור, סתם התלבשנו על חרדים, אבל כאילו עוד פעם, זה יכול להיות כל אוכלוסייה אחרת, זה יכול להיות באותה מידה גם חילונים, זה לא משנה. אבל בעיר חרדית, הכבישים סגורים בשבת. בסדר? יש יותר מענה לצרכים של הציבור החרדי, יש יותר מקוואות, יש יותר בתי כנסת, יש מתנסים שמותאמים לאירועים כאלה ואחרים שהם ציבורים שקשורים לעולם החרדי, וכולי וכולי וכולי. אוקיי? מקצים את העיר מתוכננת ככה בצורה חכמה, שנותנת מענה לקהילה שעומדת לגור בה. ועוד פעם, בערים ערביות למשל, אז צריך לתת מענה אחר, לפי מה שהאוכלוסייה עצמה צריכה. יכול להיות שהיא צריכה כבישים יותר רחבים, עם יותר חניות, יכול להיות ש... אני לא יודע מה, אני לא נכנס רגע בדיוק לתכנון, אבל צריך להיות תכנון דיפרנציאלי. כמובן שלכל אחד יש את הזכות לגור בעיר הזאת. אבל הוא צריך לקחת בחשבון שיש חוקי עזר עירוניים שמלכתחילה מיועדים לסוג אוכלוסייה מסוים. זה לא פוגע באף אחד אחר, זה פשוט המצב.
זה דיון
עוד פעם, זה מורכב משפטי,
בדיוק,
בסדר? אני
בדיוק,
לא אגיד זה... שלא.
יש כאן מענה אפשרי, שאפשר לקיים עליו דיון, לבעיית הדיור, אבל אנחנו רואים באמת שבעיית הדיור במגזר החרדי היא בעיה שהולכת לגדול
לא
ולגדול
רק,
ולגדול,
לא
וחייב, וגם במגזר
לא
הערבי,
רק.
וחייבים לתת
לא
לה
רק, גם
מענה.
במגזר הערבי, גם במגזר החילוני, גם במגזר... בכל
כן.
המגזרים יש. יש
נכון.
עניין שצריך לעשות, וצריך לעשות תכנון דיפרנציאלי, ואתה יודע, לכבד את כולם מצד אחד, ולתת את המענה לאוכלוסיות השונות. עוד פעם, אם אתה שואל אותי איך עושים את זה, זו הדרך, לתת את המענה לאוכלוסיות, לא לדפדף את זה. זה דבר ראשון. דבר שני, חייבים לטפל בנושא המיסוי. זה מעמסה גדולה, אתה יודע, כמו שאתה הולך לקנות רכב, אתה משלם איזה 60% מס, או יותר מפי 2 מהמחיר של הרכב, אתה משלם מיסים. זה לא סביר. זה לא סביר. כשאתה אומר, בעולם הרכב, יש לזה סיבה, לא רוצים להמיס על הכבישים. אני אגיד, כיום, זה לא נראה לי סיבה, בסדר? לא להמיס על הכבישים וכאלה, זה תירוץ. זה מה שנראה לי. המדינה יש לה את האפשרות או משהו כזה, ומאמיסים את זה. אני בעד זה שיתנו מענה תחבורה ציבורי כמו שצריך, כדי שיהיה זה. ברחתי רגע לעולם הרכב הזה.
כן.
זה גם בעולם הבנייה עצמו. עלויות המס הן גבוהות ביותר. אפשר להפחית אותן. אפשר לייצר זכאויות כאלה ואחרות. בסדר? לחוקק חוקים ש... ואני סתם זורק דוגמאות, לא בעד, נגד או כל מיני כאלה, זה אני לא בתחום הפוליטיקה, זה לא מעניין אותי. בסדר? שיש זכאות לחיילים, שיש זכאות לתלמידי ישיבה, שיש זכאות לשנת שירותים, שיש זכאות ללא משנה מה. לייצר כל מיני זכאויות, לייצר כל מיני קבוצות של זכאויות, ולתת להם כל מיני פטורים במיסים, כדי לייצר את ה, את ה, את ה, גם את השכונות האלה מצד אחד, וגם לייצר את האופציה שבכלל אפשר יהיה לקנות.
זה יקרה, זה יקרה סקטוריאלי, אבל למדינה יקשה לוותר על המיסים. זה יקרה להערכתי.
עוד פעם, אני לא מדבר לוותר על כל המיסים. אני לא מדבר לוותר על כל המיסים. אבל, תשמע, אם רוצים לעשות טיפול שורש, אז אתה יודע...
מחירי הדיור, כן.
טיפול שורש זה כואב. אתה יודע, אתה צריך לעשות זריקת הרדמה, וצריך לטפל לך, וצריך לחפור לך, ולעשות טיפול שורש. זה כואב לכולם, דרך אגב. גם אותם זכאים יצטרכו לעבור ויה דולורוזה, שיתנו להם את הזכאות. גם, או לפשפש להם בתחתונים, מה שנקרא, כדי שיקבלו את זה. זה לא פשוט לאף אחד. אבל צריך לטפל, צריך לראות שמשהו קורה, והמדינה היא זו שהיא בעלת הקרקע, היא צריכה לגרום לזה שעלויות הקרקע יופחתו, היא צריכה לגרום לזה שיהיה רווח מסוים ליזמים שהם יוכלו לעבוד, אחרת... קודם כל הם לא יעבדו, דבר שני הם לא יקבלו מימון בנקאי, דבר שלישי כאילו, מה, מי יעשה את זה? המדינה תיזום דיור ציבורי? מה? איפה? באיזה עולם אנחנו? באיזה, איפה? איפה הדיור הציבורי הזה? למה לא קרה עד עכשיו? ולא יקרה, וכרגע החוקים לא הולכים לכיוון הזה אפילו. אז
אפילו
מצד
דיור
אחד
להשכרה
אומרים,
איבד
הסקטור
כדאיות.
הפרטי הוא זה שיוזם, ומצד שני, כולם מנסים להיכנס לכיס של הסקטור הפרטי הזה, ולנסות להוציא משם כמה שיותר, ולמוטט אותה. זה לא יכול להיות, צריך לראות שמעודדים את כולם.
מה אתה חושב עכשיו על מה שקורה מבחינת מדיניות בכל מה שקשור לנושא הדיור? כלומר, אני קראתי איזשהו רעיון עם מנכ"ל המשרד שאמר שאנחנו נייצר ודאות על ידי אי שינויים משמעותיים במדיניות הדיור הקיימת כיום בישראל. אנחנו...
אני אגיד לך משהו, אני חושב שקודם כל, הרצון הוא כנה ואמיתי לאיזשהו פתרון. ואתה יודע, אני אמרתי, כשהממשלה הנוכחית כוננה, מונתה, לא משנה איך נקרא לזה, אמרתי, וואלה, קודם כל, הבסיס של הכל זה יציבות. סוף סוף, אחרי כל כך הרבה מערכי בחירות ובחירות ובחירות ובחירות, יש יציבות. במבחן התוצאה זה פחות קצת, כן?
כן, חשבנו.
כי יכול להיות שניסו עכשיו לטרוף את כל הזה, או לא יודע מה, או שילבו אולטרה קיצוני, אני לא יודע להגיד. בפועל יש פחות יציבות, אני חושב מה שהיה בממשלה הקודמת, שהייתה פחות, גם לא יציבה ממש, אבל יש עוד פחות יציבות, אבל יכול להיות שהמצב הזה יתאזן, אתה יודע, זה לא אומר שזה מה שיהיה. ואני מקווה מאוד שבאמת, אני לא שמעתי, לא קראת את הרעיון הזה עם מה שמנכ״ל זה, אבל אני חושב ששר הבינוי הולך לכיוון המאוזן יותר, השקט, הרגע חברים, כאילו לא צריך להתלהם, ולא צריך להיכנס עכשיו לכל מיני כאלה, אנחנו עובדים, אנחנו מנסים למצוא פתרון, אנחנו לא רוצים לעורר דרמות ולעורר עוד חוסר רציבות, אנחנו רוצים איזה משהו שאנחנו בוחנים את הדרך, אני מאוד מאמין וסומך שכן עושים את זה, שכן מתאמצים, שכן רוצים למצוא איזשהו פתרון. אתה יודע, וצריך לתת להם את ההזדמנות, לתת את ההזדמנות. מה, הבן אדם, האנשים האלה בתפקיד כל כך מעט זמן, משבר הדיור כל כך ארוך, למעלה מ-10 או 20 שנה אפילו אפשר להגיד. אז רגע, שנייה, מה קרה? מה, כאילו, עכשיו בשלושה חודשים אנחנו פותרים עכשיו את כל הבעיות?
אני רוצה להגיד לך משהו בעניין הזה על השר גולדקנופ. כלומר, אני לא יודע אם זה אמור להרגיע או לעשות הפוך, אבל לאדם עם המון ניסיון, נציג חסידות גור, מעבר לניסיון שיש לה בנדלן, חסידות שהיא נחשבת מאוד, בוא נגיד, יש כאלה שיגידו פרקטית, יש כאלה שיגידו אפילו כוחנית, אבל חסידות מאוד חזקה, מאוד חזקה במגזר החרדי, ועם הרבה ממשק גם מחוץ למגזר החרדי, והוא עצמו אדם עם ניסיון גדול בניהול, יש כאלה שמגדירים את הניהול שלו, אתה יודע, בכל מיני צורות, שמעתי ביקורות על הניהול שלו בגלל כל מיני נושאים מסוימים, שמעתי גם שבחים, אבל אדם עתיר ניסיון, לא לזלזל בו, לדעתי אדם מאוד חכם, ונראה באמת האם זה משהו שיתרום
למשבר
הבינוי או...
ההפך מלזלזל, אני חושב שאני דווקא חושב ש...
אני שומע קולות, אני יודע שאתה מעריך, אתה אומר תן סיכוי,
אני
שומע מה קולות של זלזול מ... אתה יודע, כל מיני
חושב
מקומות.
שזה, ואתה יודע, אני יודע שגם האדמור מגור ליווה את ההקמה של המדינה פה, וליווה את כל הדרך, זה חוכמה עתיקה, ומאוד מאוד משמעותית, ומאוד חזקה.
כן, יש אנשים שלא רואים את זה ככה, אומרים, מה הוא מבין החרדי הזה? יש אנשים שמסתכלים על זה ככה, זאת תהיה טעות, גם בגלל התפיסה וגם בגלל האיש עצמו, ואני כמוך אומר, צריך לתת לזה הזדמנות, צריך לקוות שלא יהיה, בוא נגיד, אנומליה לטובת הסקטור החרדי יותר מדי בעניין הזה, אלא באמת שתהיה איזושהי מחשבה מקיפה בפתרון בעיית הדיור. הלוואי ובאמת לא תהיה אפליה סקטוריאלית כאן.
תראה, במצב הנוכחי, כולם מאשימים את כולם, אז כל החלטה שלא מתקבלת כבר מקבלת איזשהו צבע כזה. אני מקווה באמת אתה יודע, ואני מקווה גם שבנימין נתניהו ישכיל שקט קצת, רגע, להרגיע, שקט, לא צריך להתנפח עכשיו, לא צריך עכשיו להתלהם, לא צריך עכשיו כל מיני בלגנים, רגע, שקט. בדיוק מה שאמר מנכ״ל משרד הבינוי, רגע, שקט. עכשיו אנחנו, רגע, נכנסנו לתפקיד.
כן.
תנו לנו את הזמן שלנו, תנו לנו לעבוד בשקט. לא צריך עכשיו לעשות רעש, לא צריך לעשות בלגן, לא צריך לעשות כותרות, לא צריך עכשיו להתנפח סתם. לעבוד עכשיו, בשקט. תעשו. תראה, גם אם זה יהיה סקטוריאלי, וגם אם זה יואשם כסקטוריאלי, לא סקטוריאלי, תשמע, סקטוריאלי, חרדי, חייב, פתרון, אמיתי, עומק, שורש. ואם שר הבינוי הוא חרדי, והוא יעבוד עכשיו סקטוריאלית למען החרדים, אז זה בסדר גמור. זה בסדר גמור. זה נכון שהבעיה היא לא רק של החרדים, בסדר? זה, אבל יכול להיות שזה גם, זה גם בסדר שיהיה. אם יצליחו למצוא, לא יודע מה, 10%, 15% פתרון לבעיה של החרדים כרגע, של האוכלוסייה החרדית, מעולה. זה פנטסטי. זה נותן פתרון ומענה לזה. זה נכון שאתה יודע, הדבר האידיאלי בעולם אוטופי, היינו רוצים שכל המגזרים וכולם יחוו עכשיו פתרונות מכל הכיוונים וכאלה. בסדר, נכון. אבל אנחנו לא באוטופיה, מה לעשות? במדינת ישראל. ארץ ישראל שלנו, ביום
כן,
העצמאות,
יום העצמאות
השמח
והכל.
שלנו.
בוא, אז אני רוצה ככה לסיום, לספר איזה משהו קטן על קצת יום העצמאות וגם יום הזיכרון בחול. יום הזיכרון זה באמת היום בעיניי הקשה ביותר במהלך השנה, וזה מפתיע לראות שהרבה מדינות בכל רחבי העולם, אני לא יודע אם זה מפתיע, אבל אולי זה גם קצת כן מפתיע לפעמים, שככה באמת בהרבה מאוד מקומות מתקיימים טקסי יום הזיכרון, ומייצרים טקסים במוסדות תרבותיים יהודיים, בתי כנסת, ובאמת מייצרים חוץ מארצות הברית כמובן, גם במקומות אחרים, ויש שיח פורה גם על יום הזיכרון, וכמובן שיש גם את חגיגות יום העצמאות, כי עבור הרבה מיהודי הגולה, העצמאות של ישראל היא, וישראל בכלל, היא כמו תעודת ביטוח מסוימת, גם עבור יהודי הגולה, לא רק עבור הישראלים, אלא גם עבור היהודים שחיים בגולה, שאם יקרה שוב פעם משהו רע, אפשר יהיה להגיע לישראל, וזה
כן, בלי
חגיגה.
קשר ליקרה משהו רע, אתה יודע, זה, מצד אחד זה גלותי, אתה יודע, כזה וזה, אבל
נכון.
זה מדינת היהודים, מדינה אחת שיש בעולם, אנחנו גאים בה, אנחנו אוהבים אותה, אנחנו
בטח.
לא מתנצלים עליה בשום צורה שהרווחנו אותה ביושר, ואנחנו נשמור עליה יהודית ודמוקרטית, ואני חושב שהיא גאווה לכל היהודים בעולם. אתה יודע, אני גם בעד שיתנו מקום לכל הזרמים ביהדות בעולם,
נכון.
גם ליהדות
גם
האורתודוקסית
אני.
והרפורמית והקונסרבטיבית, ובאשר הם יהודים, באשר הם צריכים לקבל פה את כל ה... להתקבל פה מתי שהם רוצים, תעודת ביטוח או בכלל לא, לא תעודת ביטוח, לבוא לפה ברווחה, לא לבוא לפה בצנע.
זה גם.
לבוא, המקום פה הוא פורח.
ורק שימשיך לפרוח. ועוד דבר שהוא מעניין, אני עושה רגע את הבידול בין יהודים לישראלים, ברגע אחד, כי יש קרוב ל... המספרים משתנים, בין 250-300 אלף אומדנים מסוימים למיליון אומדנים אחרים של ישראלים, שרובם יהודים שגרים בחול, ורובם הגדול והמוחלט בקשר אינטנסיבי וחשוב עם ישראל, ואוהבים את ישראל, והמשפחה שלהם שם, והם מתגעגעים לישראל, והם יכולים להתבקר או להתלונן לישראל, הרבה מהם כמובן עוברים מכל מיני סיבות, אם זה סיבות של חיים יותר נוחים, או להרוויח יותר, או איזשהו מיצוי, או לגלות עולם, חלק קטן לדעתי, רק חלק קטן באמת מתוך רצון להתרחק מישראל ומה שהיא מסמלת, יש, אבל הוא לא גדול כמו שחושבים, וגם רוב הישראלי מאוד קשור למדינת ישראל, ורק שהמדינה שלנו תעלה, תפרח ותמשיך לסגשג, ושתישאר דמוקרטיה יהודית.
לגמרי.
טוב.
אתה יודע, בכל אחד מאיתנו הישראלים, בגלל שנולדנו לתוך דמוקרטיה ונולדנו יהודים, ולא רק יהודים, כן, אבל מי שרוצה את המדינה הזאת יהודית דמוקרטית, אני חושב שיש לנו, אנחנו אנחנו חצויים בסוף. אנחנו גם יהודית וגם דמוקרטית.
כן, זה נכון.
זה חלק מאיתנו בתוך ה-DNA שלנו. אי
ויש
אפשר
ניגודיות.
לשנות את זה בכל כך בקלות. זה לא שיבוא מישהו ויגיד, עכשיו אנחנו לא דמוקרטיים וזה יעבור. גם מבחינת הבוחרים שלו, גם כאילו זה לא משהו שהוא באמת לא חושב. זה שונה ממדינות אחרות שגדלו באווירה אחרת שהיא לא דמוקרטית. בסדר? זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. אצל הישראלים זה לא יכול להיות. בגלל זה אני אומר, תודה.
אני שומע לא פעם אנשים שאומרים, אתם, כלומר שמדברים על ישראל, הם לא יהודים ולא ישראלים, אומרים, אתם, הדמוקרטיה שלכם היא סוג שמצחיקה, השילוב הזה של יהדות דמוקרטיה, זה לא יכול ללכת ביחד. אני חושב, כאילו בצורה מלאה, אני חושב, בהסתכלות שלי, שיכולה להיווצר ניגודיות לפעמים בין יהדות לדמוקרטיה, כי הרי יש הרבה זרמים, היהדות מכילה הרבה מאוד דעות והרבה דברים שככה, באמת, כל כך הרבה סוגי יהדות, זרמי יהדות, תפיסות עולם, יכולה להיות ניגודיות, אבל אפשר גם לחיות איתה בשלום, שתהיה בולטות למקום היהודי, תהיה בולטות למקום הדמוקרטי, הליברלי, החופשי, כמובן עם זכויות אדם וחופש ביטוי וכו, ושוויון זכויות כמובן. כלומר, יש פה הרבה אלמנטים שהם בקור של הוויכוחים כמו שאנחנו חווים כעת, אני חושב שאפשר לחיות אותם בשלום, ואני מקווה שהדבר הזה ימשיך, כי זה מתכון מנצח, הדמוקרטיה היהודית הזאת. אני חושב שאם אנחנו נהיה דמוקרטיה לא ליהדות, לא ליהדות, או בכיוון השני יהודי לגמרי לא דמוקרטיה, אני לא חושב שזה יעבוד. זה לא יעבוד.
לא נראה לי.
כן.
לא נראה לי. ולהגיד לך משהו גם, אני חושב שבסופו של דבר, גם בתוך תקופת הקונפליקט הזאת, זו הדעה של רוב העם.
אני גם חושב.
יש מעט מאוד אנשים בקצוות משני הצדדים, שחושבים משהו שהוא שונה בתכלית ממה שאמרנו. מעט מאוד, מעט מאוד, בודדים. אני חושב שרוב העם חושב את זה, אומר, וואלה, אנחנו רוצים פה את היהודית דמוקרטית הזאת. אנחנו רוצים את החופש שלנו. אנחנו רוצים שיהיה לנו איזשהם אופציות. אנחנו רוצים גם דברים אחרים, אבל אנחנו רוצים את זה. אנחנו בוחרים בזה.
כן, ונקווה שבאמת ש... זה ישמר, כמו שאמרנו, לעוד 750 שנה קדימה, בצורה הזאת.
יותר, מה זה? לנצח.
עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה.
בדיוק.
ניר, שיהיה חג שמח. נתראה בפעם הבאה.
חג עצמאות שמח, תודה רבה.
היה תענוג. להתראות.
ביי ביי.